הגענו לדף ת עמוד ב, כ-18 שורות מלמטה, בנקלותיים. הגמרא עוסקת כאן בהכרעה בדיני ספקות. 9 ציבורים של מצה ואחד של חמץ. אם יש מקרה של 9 ערימות של מצה ואחד של חמץ, ואת העכבר ושקב, לא יודעים אם מצה שקל, אם חמץ שקל. בא עכבר, ונקח מאחד הפרוסה עם אחת הערימות, והכניס את הפרוסה הזו לתוך בית בדוק, אנחנו לא יודעים אם לקח מהמצה או מהחמץ. היינו 9 חנויות, זה דומה למקרה של 9 חנויות שנראה בברייתא. פירש, אם הפרוסה לא הייתה בתוך אחת הערימות, אלא מופרשת ממנה, כלומר לפניה, אחריה, בצד וכדומה, ואת עכבר ושקל, בא עכבר ושקל, והכניס לבית, היינו סייפה, זה הסייפה של אותה ברייתא, מה שנקרא בנמצא הלך אחר הרוב. יש לנו כלל בספקות, קודם כל הכלל הראשון הולכים אחרי הרוב. אז אומרת הגמרא, דתניא. 9 חנויות כולם מוכרים בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבלה. כלומר, מה קורה בעיר? 9 חנויות שמוכרות בשר שנשחט כדין, זה הכוונה בשר שחוטה, כלומר בשר כשר, ואחת מוכרת בשר נבלה. ולקח מאחת מהם, ואני יודע איזה מהם לקח. אדם בא, קנה בשר מאחת החנויות, הוא לא זוכר, הוא לא יודע מאיזה חנות הוא לקח, אם הנבלה או מהרוב כשר. לכאורה היינו צריכים להגיד שהבשר כשר, מכיוון שהלך אחרי הרוב, רוב החנויות כשרות פה. אף על פי כן ספקו אסור. אסור לאכול את הבשר הזה. מדוע? יש לנו כלל. החנות הזאת היא חנות קבועה במקום, וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. נכון, כי כעון הולכים אחרי הרוב. אבל בדבר קבוע נותנים לו, מחשיבים את הדבר הקבוע כ-50%, לפחות כ-50%, כן? מחצה, לכן בספקו כאן צריך להחמיר. כלומר, ספקו אסור, כל קבוע כמחצה, הוא נחשב כמחצה, כאילו יש פה 50% קשר, 50% טרף, ומעלה אסור במקרה הזה ספק דאורייתא. אז אותו דבר גם יש 9 ציבורים של מצב אחד שחמץ, מכיוון שמדובר על ערימה קבועה שם שחמץ, הרי שבעצם היא קבועה, ולכן אם בא העכבר צריך לבדוק את החמץ שם. שוב, זה לא דאורייתא, ולכן הגמרא קצת תדון בזה, או המפרשים דנים בזה אחר כך, אבל בכל זאת הגמרא מדמה את זה. ובנמצא לך אחר הרוב, אם כמו שאמרנו, לא רק כמו הפרוסה, אלא גם כמו הבשר, אם מוצאים את הבשר הזה ברחוב, ולא ידוע מאיזה חנות בא, אז הולכים אחרי הרוב, כי זה אין פה קביעות. הבשר היה מחוץ לרחוב, אין פה, הבשר לא היה במקום קבוע. רק היה במקום קבוע, אומרים, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. מקרה נוסף, 2 ציבורים, אחד שמצא ואחד שחמץ. ולפניהם 2 בתים, אחד בדוק ואחד שאין בדוק. אם יש 2 ערימות של מצא וחמץ, ויש 2 בתים, אחד מהם בדקו חמץ בליל י' ואחד מהם לא בדקו. ואתו 2 עכברים, אחד שקל מצא ואחד שקל חמץ. ולא הדינן, הילה היי איל והילה היי איל. יש 2 עכברים, אחד לקח חמץ, אחד לקח מצה, אנחנו לא יודעים איזה נכנס לאיזה בית. היינו 2 קופות, זה כמו הדין של 2 קופות, כשכתוב בברייתא דתניא, 2 קופות, 2 סלים, אחת חולין ואחת תרומה. אחת של חולין ואחת של תרומה, ולפניהם 2 שאין, כלומר כלי קיבול בנפח של שאה, והם מלאים פירות, אחד של חולין ואחד של תרומה. אז עכשיו, מה קרה? נפלו אלו לתוך אלו. הפירות מן השאין נפלו לתוך הקופות. וידוע שהפירות מסעה אחת נפלו לתוך קופה אחת, הפירות מסעה השנייה נפלו לתוך קופה השנייה, כי אנחנו לא יודעים איזה פירות נפלו לאיזה קופה. אז מה הדין? מותרים. מדוע שאני אומר, אנחנו תולים. אני אומר, חולין לתוך חולין נפלו, והתרומה לתוך תרומה נפלה. כלומר, הקלו חכמים מקרה זה לתלות שכך קרה, למרות שכמובן ייתכן גם שקרה ההפך. וגם במקרה שלנו יש לתלות לכולה שהחמץ שהוכנס לתוך הבית, החמץ שהוכנס דווקא לתוך הבית שלא נבדק, והמצה נכנס לתוך הבית שנבדק. אומרת הגמרא, מי אמר שהמקרים דומים? אין מדברים שאני אומר, מה שאומרים שאני אומר בתרומה דרבנן. כל זה בתרומה דרבנן. תרומה בזמן הזה מסיבות שונות נחשב מדברי חכמים, בגלל שלא רוב יושביה עליה ולא מחולק לשבטים וכו', ולכן תרומה בזמן הזה נחשב דרבנן, וזה מה שאמרנו תרומה וחולין. אבל אם זה הדאורייתא לא היינו אומרים את התליה הזאת שאני אומר, בחמץ דאורייתא מי אמרין לכם בחמץ דאורייתא אי אפשר לסמוך על זה? אומרת הגמרא, אתו בדיקת חמץ דאורייתא? הרי בדיקת חמץ לא דאורייתא. נכון, חמץ דאורייתא, אכילת חמץ בפסח דאורייתא, אבל בדיקת חמץ לא דאורייתא. דרבנני, מדאורייתא, ביטול בעל מסגי, כמו שאמרנו כבר, הרי מדאורייתא מספיק לבטל את החמץ. דין בדיקת חמץ זה עוד איסור חכמים שהוסיפו, שדם לא יבוא למצוא חמץ בפסח ולאכול את זה. ולכן אפשר להקל שאני אומר בדיוק כמו המקרה של תרומה דרבנן. מקרה שלישי, ציבור אחד של חמץ ולפניו 2 בתים בדוקים, ואת העכבר ושקל ולא הדין אילהי על, אילהי על. היינו 2 שבילים, זה 2 שבילים. כלומר, יש ערימה של חמץ, ולפניו שני בתים בדוקים, והעכבר לקח מהרימה, אנחנו לא יודעים לאיזה בית הוא נכנס. אם לבית הראשון או השני, זה כמו שני שבילים. מה כתוב בשני שבילים? נתנה לגבי תארות, שני שבילים אחד תמה, כלומר, שהיה בו קבר, זה הכוונה תמה, שהוא מילא, ממלא את רוחב השביל נניח. ודאי מישהו הולך לה בשביל הזה, מעהיל על הקבר ונטמע. ואחד טהור. אבל אנחנו לא יודעים איזה שביל תמה ואיזה שביל טהור. הלך באחד, ועשה תארות, כלומר, אדם אחד הלך באחד השבילים, ועשה תארות, כלומר, נגע במאכלים טהורים. ובא חברו ולך בשני ועשה תארות, חברו גם כן עשה אותו דבר. כלומר, אחד מהם בוודאי עבר בשביל התמה, כמובן. אז תלוי. רבי דומה, אם נשאלו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, תיאורים. רבי דומה, תשמע, אם נשאלו לחכם, שכל אחד בפני עצמו שאל את עצמו, שאל את החכם, מה הדין, אפשר לתאר אותם. יש לנו כלל, ספק תומה ברשות הרבים, טהור. ספק תומה ברשות היחיד, תמה. לומדים את זה בסוטה, מכיוון שהתומה סוטה קורית ברשות היחיד, לכן ספק תומה ברשות היחיד, דווקא תמה, ספק תומה ברשות הרבים, טהור. פה אומרים, אם נשאלו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, אנחנו אומרים ספק תומה שקר ברשות הרבים, הרי מדובר פה עוד שביל ברשות הרבים, אז טהור. אבל אם נשאלו בבת אחת מאים, למה נשאלו בבת אחת מאים? מכיוון שאי אפשר להגיד שניכם תאורים, כשבטור אחד מכם הלך בשביל, לא ייתכן. זו דעת רבי יהודה. רבי יוסי אומר בין כך ובין כך תמאים. בכל מקרה, בין שאלו כל אחד בפני עצמו, בין שאלו בבת אחת תמאים, כי ודאי אחד מהם הלך במקום התמא. רב בא ואומר, המחלוקת לא כל כך קיצוני במשנה שם. אמר רב, אבי תמה רבי יוחנן, בבת אחת דברי הכל תמאים. אם באו באמת בבת אחת לשאול, אז כולם מסכימים שתמאים. כי אי אפשר להגיד שניכם תאורים. בזה אחר זה דברי הכל תאורים, דווקא בזה אחר זה כולם מסכימים שתאורים. כמו שאמרנו, ספק תומה ברשות הרבים, טהור. על מה נחלקו רבי יהודה ורבי יוסי? לא נחלקו אלה בבעלי של עליו ועל חברו. זה הכוונה. אדם בא ושואל על עצמו וגם על חברו. הוא שואל מה דין התארות של שנינו. לא שניהם באים, הוא בא בשם שנינו. אז רבי יוסי מדמי לבת אחת. רבי יוסי אומר, זה כאילו בא לבת אחת, כי הוא שואל על שניהם. ורבי יהודה מדמי לזה אחר זה. כי בפועל, יש פה רק שואל אחד. אז אומרים לו, אתה טהור. וממילא הוא יבין שגם השני טהור. אבל הוא לא אומר שניכם טהורים. גם במקרה של חמץ אותו דבר, אם יעבור כל בעל הבית לשאול בנפרד, אומרים לא צריך בדיקה, אנחנו מקלים בבדיקת חמץ דרבנן, ואומרים, כנראה אומרים שאת העכבר לא נכנס עם החמץ לביתו של השואל. אבל אם יבואו שני בעלי בתים לשאול בבת אחת, אי אפשר להגיד שניכם פטורים מבדיקה, כי ודאי העכבר נכנס איפשהו, לכן מחייבים שניהם לבדוק. אם יבוא אחד לשאול עצמו ועל חברו, זה כבר מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי. מקרה רביעי שאנחנו רואים פה, אם אדם ראה עכבר שלקח חמץ, ספק על, ספק לא על. אנחנו לא יודעים באיפה הוא לקח אותו. לא ברור אם הוא נכנס לבית, לא נכנס לבית. הוא עם עכבר, לוקח חמץ. לא ברור אם הוא נכנס לבית או לא. היינו ביקה, זה כמו ביקה. מה המקרה של ביקה? ובפלוגתא דרבי אליעזר ורבנן. זה המחלוקת בין רבי אליעזר ורבנן. דתנן במשנה בתארות. הנכנס לביקה בימות הגשמים. ביקה בימות הגשמים, דינה כרשות היחיד דווקא, עניין תומה. למה? כי בימות הגשמים אין רשות לאדם לעבור בשדות של אחרים. כי הוא, יש שם חקלאות. אז מדובר פה, אדם נכנס לבדיקה, לביקה ברשות הרב, בימות הגשמים, ותומה בשדה פלומד. ידוע שיש שם תומה, כלומר קבר בשדה, בשדה. ואמר אחד, הלכתי במקום על אז, ואני יודע אם נכנסתי באותה שדה, אם לא נכנסתי. אמר, הלכתי באזור הזה שם, ולא ברור אם נכנס לשדה או זה או לא. אז רבי אליעזר מתמה, וחכמים מתמים. שער רבי אליעזר אומר, ספק ביעה, כשהספק אם בכלל הוא נכנס, אז טהור. ספק מגע תומה, אם ברור שהוא נכנס, רק לא ברור אם הוא הועיל על ה... על הקבר לדוגמה, אז אתה גם אם יקש לנו אותו דבר, ספק אם העכבר בכלל נכנס לתוך הבית, זה דומה לספק ביעה, וזה מה שאמרנו דומה, כמו שאמר רבי אליעזר, ולכן יש להקל ויפתור אותו, ובאמת במקרה הזה, שבדיקת חמץ דרבנן, לכאורה גם חכמים יודו בעניין הזה, שלא צריך להחמיר. אלו בדק ולא אשכח, אם ראינו שהעוד מקרה חמישי, ראינו שהעכבר נכנס עם פרוחת חמץ, אלו בדק, ולא אשכח, כלומר, רואים שהעכבר נכנס, ובדקנו את המקום, ולא מצאנו את החמץ. העכבר נכנס, ועכשיו לא מצאנו את החמץ, מה עושים? פלוגתא דרבי מאיר ורבנן. מה המקרה שם? מדובר על משנה בנידה פה, יש שלושה גלי אבנים, באחד מהם היה כזית מן המת. רק אנחנו לא יודעים באיזה גל הוא נמצא. ועכשיו בדק, בא הבן אדם, בדק את כל שלושת הגלים, ולא מצא את הטומאה באף אחד מהם, מה עושים? כמו שאמרנו, ראינו את העכבר נכנס, חיפשנו חמץ ולא מצאנו אותו. תתנן, היה רבי מאיר, הוא אומר, כל דבר שבחזקה תומה, לעולם הוא בתומתו, עד שוודא לך התומה היכני. אם יש משהו בחזקה תומה, כי אנחנו יודעים שיש פה תומה, אז עד שוודא לך איפה התומה, נשארה בחזקה תומה. אז כל שלושת הגלים בחזקת תמאים. וחכמים אומרים, בודק עד שמגיע לסלע ולקרקע בתולה, כלומר הוא בודק חופר היטב כמו שצריך, קרקע בתולה, כוונה שכבת אדמה שלא הוזזה אף פעם, ואם הוא לא מצא בפועל, אנחנו תולים שבא איזה בעל חיים ואכל את ה, לדוגמה, את הבשר, כמו שאמרנו, או בעניין זה את החמץ, גם אותו דבר. אם, אם הוא נמצא חמץ בבדיקה, אחרי שראינו שהבעל נכנס שם עם חמץ, אנחנו תולים שהוא אכל את זה, או אולי בעל חיים אחר אכל את זה, וכדומה. עוד מקרה, עד הוא בדק, ואשכח. ראינו שהבעל נכנס עם פרוסת חמץ, הוא בדק עכשיו את הבית, ואכן מצא את החמץ. השאלה אם זו אותה פרוסה, שהעכבר הכניס או לא אותה פרוסה. אז פשוט הדרבי ורבן שיום בן גמליאל, לתניא. שדה שנאבד בקבר, אם יש שדה שידוע שנקבר שם אדם, אך לא ידוע איפה מקום הקבר. נאבד בקבר, עבד. הנכנס לתוך התמה, מישהו נכנס לתוך השדה הזה, אולי הוא הועיל על הקבר וכן תמה. אם לאחר זמן נמצא בקבר, למרות שלא ברור אם זה אותו קבר שעבד מראש, הנכנס לתוך התהור. למה? כי אדם אנחנו תולים, שאני אומר קבר שעבד, הוא הקבר שנמצא. דיבר רבי, זו דעת רבי. רשב"ג אומר לו כך, תיבדק כל השדה כולה, ורק אחרי שיבדוק את כל השדה שלא נמצא שם עוד קבר, אז יהיה אפשר להקל אותו דבר גם עם החמץ כנ"ל. אי אפשר להגיד מה שמצאת זה הפרוסה, אלא צריך לבדוק את כל הבית. מקרים נוספים, הניח 9 ומצא 10. אדם הניח 9 פרוסות חמץ, אחרי זה מוצא 10 פרוסות. נחלקו בזה רבי ורבנן, פלוגתא דרבי ורבנן, דתניא. הניח מנה ומצא 200. אדם הניח מנה, כלומר 100 זוז, של מעשר שני באיזה קופסה, באיזה תיבה, אחרי זה מוצא שם 200, מה הדין? אז דעה ראשונה, רבי אומר, חולין ומעשר שני מעורבים זה בזה. אנחנו מניחים שהמאה הם היו של מעשר, ונוספו על זה עוד 100 חולין. כלומר, הם מעורבים זה בזה, אנחנו לא יודעים איזה של חולין ואיזה של מעשר. חכמים הוא לא כך, מכיוון שלא מצא כמו שהוא הניח, הכל חולין, כל הכסף נשאר זה בטבע שם, חולין. אנחנו מניחים שמה שהיה שם לפני כן, ניטל משם. מדוע? כי בדרך האדם לא מניח מאות מעשר שני יחד עם מאות חולין, ולכן לא הגיוני שיצרף עוד 100 זוזים של חולין. אותו דבר גם עם חמץ. לפי רבי, אפשר לתלות שזה התשע פרוסות המקוריות, אלו זה נוספה להם פרוסה אחת, הניח 9, מצא 10. אבל לפי חכמים כאלה לא כך, צריך לבדוק שוב את כל הבית. מה עם הבקעה הפוך? הניח 10 ומצא 9, היינו סייפה דתניא, והסייפה של הברייתא, הניח 200 ומצא מנה, כמו שאמרנו יש 200 של מעשר שני, הוא מצא רק מנה אחד, כלומר היה שם שני מנה ומצא מנה מונח ומנה מוטל דבר רבי, כמו שאמרנו גם לפני כן, רק מנה אחד ניתן משם והמנה האחר הוא מה שישיר מראש. וחכמים הוא לא ככה, כל חולין, כמו שאמרנו, מכיוון שהוא לא מצא כמו שהוא הניח, כל הכסף שנמצא בטבע לא מהכסף שהוא נח שם, ושוב אותה סברה, דרך האדם לא מפריד את מעות המעשר שלי, הוא לא לוקח רק חצי מהמעשר. ייקח את כל המעשר לירושלים. גם במקרה של חמץ אותו דבר, דעת רבי, יש להניח שתשע פרוסות החמץ שנשארו, הם מן הפרוסות הראשונות, והוא לא חייב לבדוק את הבית, אלא עבור פרוסה היחידה שחסרה, ולפי חכמים צריך לבדוק שוב את כל הבית. עוד מקרה, מקרה אחרון בסדרה זו, הניח בזווית זו, ומצא בזווית אחרת. אם אדם הניח חמץ בבית בדוק, ובזווית אחת, ועכשיו הוא מוצא את החמץ הזה בזווית אחרת, גם זה מחלוקת תנאים, פלוגתא דרשב"ג, דרבן שמעון בן גמליאל ורבנן, דתניא, קרדום שעבד הבית, הבית טמא. כלומר, מה קורה אם אדם לא מוצא את הקרדום שלו? אז כל הבית טמא, כלומר כל כלי הבית טמאים. למה? כי אני משער שאני אומר, אדם טמא נכנס לשם, אתה לא, כנראה אדם טמא נכנס לשם, וייתכן שהוא טימא את כל שאר כלי הבית, והוא זה שלקח את הקרדום. אבל רשב"ג לא אומר כך, אומר רשב"ג, הבית טהור שאני אומר היא שלא לאחר ושכח, כנראה הוא שיר את הקרדום הזה למישהו אחר והוא שכח, או נתלו מזווית זו וניח בזווית אחרת ושכח. מי דיבר על זווית בכלל? אומרת לגמרי זווית מאן דחר שמי, יש פה איזה חיסרון בברייתא, חסור ממך סברה חקיתני, כך צריך לשנות את הברייתא. קרדום שעבד הבית, הבית טמא שאני אומר שאדם טמא נכנס לשם ותלו, או שניחו בזווית זו ומזבו בזווית אחרת, הבית טמא פה, כלומר, או במקרה אחר שבעל הבית הניח את הקרדום בזווית אחת ומצא אותו בזווית אחרת, אז אנחנו אומרים שהבית טמא, כי אני אומר, אדם טמא נכנס לשם, הוא נתלו מזווית זו, והניחו בזווית אחרת. אנחנו אומרים שבא אדם טמא, הוא לקח אותו מזווית הימנית לזווית השמאלית, לפינה השמאלית. אותו דבר גם נראה מהעכבר, כן? אז כמובן רשב"ג אומר, הבית טהור, אותה סברה, שאני אומר אישי לא לאחר ושכח, או שנתלו מזווית זו וניח בזווית זו ושכח. בכל אופן, המקרה של החמץ אותו דבר, אנחנו לפי חכמים, אנחנו נאמר, אין להניח שבעל הבית שינה את מקומו, אלא יש לחשוש שהעכבר נכנס לשם, נתת החמץ מזווית אחת, וניח מזווית אחת, מעט צריך לבדוק את הבית שוב, אבל לפי רשב"ג זה לא כך, לא צריך לבדוק את הבית שוב. מתוך כך יש עוד הוראות ושאלות אם צריך לבדוק את הבית שוב. אמר רבא, עכבר נכנס לכיכר בפיו ונכנס אחריו ומצא פעורים. עכבר נכנס לבית בדוק והכיכר שהלחם היה בפה העכבר, אחרי זה בא לבית נכנס שם ומוצא שם פירורים ברצפת הבית. צריך בדיקה, בכל זאת צריך לבדוק. למה? בגלל שאין דרכו של עכבר לפרר. מכיוון שעכבר לא מפרר את האוכל, אי אפשר להניח שהפירורים האלה הם הכיכר שעכבר הכניס. כנראה שזה פירורים אחרים. ואמר רבא, אבל תינוק זה לא כך. תינוק נכנס, ילד נכנס, ילד קטן, וכיכר בידו ונכנס אחריו ומצא פירורים, אין צריך בדיקה, מפני שדרכו של תינוק לפרר. אז אפשר להניח, מכיוון שהתינוק בדרך כלל מפרר את האוכל, אפשר להניח שאותם פירורים שהוא מצא הם הכיכר שהוכנס על ידי התינוק. עוד שאלה, ביי רבא, עכבר נכנס וכיכר בפיו. והעכבר יוצא וכיכר בפיו. כן, רואים שהעכבר נכנס עם כיכר בפה בתוך בית בדוק, רואים שהוא יוצא עם כיכר בפיו. מה הדין? מה הוא? מי אמרים, היינו דעל והיינו היידנפק? אני אומר לך, אומרים, זה עכבר שנכנס, זה אותו עכבר שיוצא, וזהו, לא צריך כבר לבדוק. עוד דימה הכינה, הוא לא, אולי זה עכבר אחר. אם תמצא לומר, היינו דעל והיינו היידנפק, תגיד, טוב, בסדר, זה כן אותו עכבר. במקרה הזה, זה אותו עכבר, נראה אותו דבר, בסדר. מה שנכנס, זה מה שיצא. אבל מה קורה אם עכבר לבן נכנס וכיכר בפיו, ועכבר שחור יוצא וכיכר בפיו, מה הוא? היא ודאי הכינה הוא. אם עכבר לבן נכנס עם לחם לתוך הבית, כיכר, ועכבר שחור יוצא, זה ברור שזה לא אותו עכבר. אם מכיוון שזה לא אותו עכבר, בפשוט זה גם לא אותו לחם. או שמא נאמר, דילמה ארמויי ארמי מיני, שמא נאמר, שהעכבר השחור הפיל את הכיכר מפי העכבר הלבן, ולקח אותו ממנו, והוא יצא עם אותו כיכר. ואם תמצא לומר, עכברים לא שקלים מהדד, אולי תבוא ותגיד, תשמע, עכברים לא נוטלים, לא לוקחים לחם אחד מהשני. אז מה יקרה במצב אחר? שיש חולדה, עכבר נכנס וכיכר בפיו. עכבר נכנס לבית בדוק, יש לו כיכר בפיו. אבל אז חולדה יוצא וכיכר בפיה, מה הוא? האם מה שיוצא זה חולדה עם כיכר? חולדה ודאי מהעכבר שקל, ודאי שחולדה שגדולה איתו יכולה לקחת את הכיכר מהעכבר. או דימחינו, או שם אנחנו נאמר, לא, יש לך שושם הכיכר הזה הוא כיכר אחר. עדים את זה מהעכבר שקל, כי אם זה היה באמת, הוא היה לוקח את אותו כיכר מהעכבר, עכבר בפיה במשתק. היינו צריכים לא רק את הכיכר בתוך הפה של החולדה, אלא גם העכבר היה צריך להיות בתוך הפה של החולדה, אחרי שהחולדה הרג את העכבר, הרגה את העכבר. ואם באמת מה קורה כשמוצאים דבר כזה, ואם תמצא לומר, אם איתה דמה עכבר שקלטי, שבאמת נכון, עכבר בפי אב המשתקח, אז מה הדין העכבר נכנס וכיכר בפיו? כלומר, אם אתה אומר, תשמע, באמת נכון, אם החולדה הייתה יוצאת, והעכבר והכיכר בפיה, אז היינו אומרים, בסדר, נכון, זה אותו עכבר עם כיכר. אז מה הדין אם העכבר נכנס וכיכר בפיו, וחולדה יוצא וכיכר ועכבר בפי החולדה? מהו? מה הדין באמת? החוודאי יהיו, לכאורה, כן, אם החולדה יוצא והעכבר והכיכר בתוך הפה של החולדה, לכאורה זה ודאי אותו עכבר עם הכיכר, או שמא נאמר אחרת. או דילמה, אם איתה דאיהו נהיו, אם באמת זה היה הוא, כיכר בפי העכבר משתכח ובא ישתכח, היינו צריכים למצוא מה? שהחולדה הרגה את העכבר, ובעצם הכיכר עדיין בפה של העכבר, לא שהכיכר והעכבר שניהם בפה של החולדה. או אפשר להגיד לצורה אחרת, או דילמה משום ביאטותא, או בגלל שדווקא הפחד של העכבר, שהחולדה הולכת תוקפת אותו, אז נפל, הכיכר נפל מפי העכבר, ושקלתי, ואז בעצם החולדה לקחה גם את הכיכר וגם את העכבר בפה, לא ביחד. תיקו, תעמוד, כלומר באמת אנחנו לא יודעים להכריע בשאלות אלו. עוד שאלות של תיקו, ביי רבה, כיכר בשמי קורה. מה קורה אם יש כיכר גבוה, במקום גבוה בבית? ואין סיבה, כמו שאמרנו כבר, כל הבעיה, הרי ברגע שלה מבטל חמץ, אין סיבה, למה צריך לבדוק? שמה ימצא חמץ בפסח ויבוא לאכול את זה. מכיוון שזה מקום גבוה, אבל לא מגיע למקום הזה, באופן פשוט, בלי סולם, אז למה שיבוא לאכול את זה בפסח? אז אומרת הגמרא, צריך סולם להורידה, או אין צריך סולם להורידה? מי אמרין על כולי, היי, לא אתרוכו רבנן, כבן דלונחי בנפשי לא אתן למחלי, עוד דין מזימני דנפה ואתן למחלי. האם צריך בעל הבית להביא סולם להוריד את זה משם או לא? כלומר, האם אנחנו אומרים שיתריכו חכמים אותו עד כדי כך? למרות שלכאורה פשטות, הרי למה יתריכו חכמים אותו כך? הרי אפשר לומר פשטות שהכיכר סתם ככה לא נופל ממקום גבוה. או אנחנו אומרים כן, יכול להיות מציאות שהוא אכן נופל מעצמו, ולכן יתריכו חכמים לקחת את הסולם ולהוציא אותו משם, שלא יהיה שם חמץ גם במקום גבוה. שמה ייפול ויבוא לאכול את זה. ואם תמצא לומר זים דנפל ואתן למחלי, אם אכן תבוא ותאמר כן, חוששים למקרים המיעוטים שאכן באמת ייפול הכיכר ויבוא לאכול את זה בפסח, אז מה הדין כשיש כיכר בבור? כיכר בבור צריך סולם להעלותה או לא צריך סולם להעלותה? האם צריך להביא סולם להעלות את הכיכר מהבור ולבאר שם את החמץ? לכאורה, ודאי לא אבידא דסלתא מנפשא. כאן ברור, הכיכר לא יעלה מעצמו לתוך הבית. אין באמת חשש לכאורה שיבוא לאכול את זה בפסח. או דילמה, או שמא נאמר, זימא דנחית למי ועצור חיבת למיכלה. שמא נאמר, תשמע, אדם לפעמים יורד לבור לעשות משהו, איזה משהו שהוא צריך, ואז הוא ימצא את הכיכר הזה ויבוא לאכול. אם תמצא לומר, דזימני דנחית לצור חיבת למיכלה, אם תמובו באמת ותאמר, אכן יש לחשוש שמא ירד אדם לעשות לצרכיו שם או משהו שהוא צריך ויבוא לאכול, אז כיכר בפי נחש מהו? כלומר, התירו חכמים עד כדי כך לבאר את החמץ גם במקום גבוה וגם במקום נמוך בבור, מה עדיין כשיש כיכר בפי נחש? האם צריך את בעל הבית לסקור חבר, אדם מומחה ללכוד נחשים וכו', להוציא אותו או לא? אין צריך. בגוף היה תירו רבנה, אם רק התירו חכמים אותו בגופו, אבל בממונה לא התרחיו, כלומר לא בהרבה ממון להוציא על בדיקת חמץ, לא, אבל למדנו כבר במסכת שצריך להוציא משהו, אבל להגיד להוציא הרבה על בדיקת חמץ, להביא לוכד נחשים וכדומה, זה אולי לא. עוד דימה לא שנה. או שמה אין הבדל, וגם פה יש איזה סיכוי שהכיכר יבואו לאכול את הכיכר, ולכן גם יתריכו חכמים עד כדי כך. עומד מהתיקו, גם כאן תיקו תעמוד, אין לנו תשובה לשאלות אלו. הגענו למשנה הבאה בדף י' עמוד ב', בעזרת השם נראה את זה פעם הבאה, חזק וברוך.